שלום וברכה, מסכת יום הדף מ"ז, בשעה טובה מתחילים פרק חמישי. אומרת המשנה, הוציאו לו לכהן הגדול את הכף ואת המחתה, והוא חפן מלוך אופנה ונתן לתוך הכף. הגמרא תסביר שמוציאים לו מחתה עם קטורת וכף, והוא חופן מלוך אופניו מהקטורת ונותן לתוך הכף. למידת הידיים של הכהן יש משמעות פה. הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו, וכך הייתה מידתה. המשפט וכך הייתה מידתה, הגמרא תצטרך לפרש אותו. ולבסוף, נטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו. וככה הוא נכנס להיכל. שואלת הגמרא, מחתה, למה צריך להוציא לו את המחתה? התנלי, הרי כבר שנינו במשנה הקודמת, נטל את המחתה ועלה לראש המזבח וחוטה ויורד. עונה על כך הגמרא, הטעם שם במשנה מדובר על המחתה דגחלים, שאומנם לקחנו את הגחלים מהמזבח, והכה, וכאן במשנה הזאת, מדובר על מחתה דקטורת, שממנה הוא צריך לחפון את הקטורת, דתניה, שכך שנינו בברייתא. הוציאו לו את הכף ריקן מלשכת הכלים, ומחתה קדושה של קטורת מלשכת בית אבטינס. שלשכת בית אבטינס הייתה יושבת על שער המים בדרום העזרה, והם היו מומחים בהכנת הקטורת, לכן משם היו מוציאים לו את המחתה עם הקטורת. ציטוט מהמשנה, חפן מלוך אופנה ונותן לתוך הכף, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו, וכך הייתה מידתה. שואלת הגמרא, כף ביום הכיפורים למה לי? למה הוא צריך להשתמש בכף? כי הרי כתוב, בוא נקרא את הפסוק בפנים, ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני אדוני, ומלוך אופניו קטורת סמים דקה, והביא מבית לפרוכת. אז בפסוק כתוב, מלוך אופניו, ואז והביא מבית לקרוכת. זה מה שאמר רחמנה, זה מה שכתוב בפסוק. אז אם ככה זה צריך להיות על ידי הכפות ידיים שלו, ולא על ידי כלי, לא על ידי הכף. עונה הגמרא, משום דלא אפשר. אין אפשרות אחרת, והגמרא תסביר למה. דהי חיני אביד, כי איך אתה רוצה שיעשה? האם נעיל והדר נעיל? האם הוא קודם יכניס את המחתה עם הגחלים, ואחר כך הוא יביא את הקטורת בחופניו? כי לא ניתן לומר את האפשרות הזאת, כי הבאה אחת אמר רחמנה ולא שתי הבאות. בפסוק כתוב, ולקח הכהן מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח, ומלוא חופניו קטורת סמים דקה, והביא מבית לפרוכת. זה אומר שיש הבאה אחת שהיא כוללת גם את הגחלים וגם את הקטורת, ולא שתי הבאות. אלא מה נאמר, אפשרות שנייה, נשק לי לקטורת בחופניו, ייקח את הקטורת בחופניו, בכפות ידיו, ונח תי למחתה, ויניח את המחתה של הגחלים עליה, על הקטורת, ולעול, ואז ייכנס לקודש הקודשים. אבל אם ככה, כמעט יעתם, כשהוא מגיע לקודש הקודשים, היכי להביד, מה הוא יעשה? האם נשק לי בשיני ונחתי למחתה? הרי כפות ידיו מלאות בקטורת, ומעל זה מונחת המחתה של הגחלים. אז מה הוא יעשה? הוא ייקח בשיניים שלו, יוריד את המחתה על הרצפה, ואז ישים על זה את הקטורת שנמצא בכפות הידיים שלו? הרי השת עכשיו לפני מלך בשר ודם אין עושים כן, זה לא מנומס. אז לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה שלא עושים באופן הזה. ולכן מסיים את הגמרא, הלכך, לא אפשר, אין ברירה, אלא להכניס את הקטורת בתוך הכף. וכיוון דלא אפשר, עבדינן כדי השכחת בנשיאים. וכיוון שאמרנו שאין אופציה אחרת, אז אנחנו עושים כמו שהנשיאים בחנוכת המשכן עשו, כף אחת עשר הזהב מלאה קטורת. ציטוט מהמשנה, נטל את המחתה בימין ואת הכף בשמאל. שואלת הגמרא, לפי פתגם שהיה ידוע בימיהם, יציבה בערה וגיורה בשמי שמיה? האם האזרח, התושב, הוא נמצא בערה לארץ במקום נמוך, והגר, הזר, נמצא בשמי שמיים מעליו? לא יכול להיות. והנמשל לענייננו, למה אתה לוקח את המחתה של הגחלים ביד ימין, שזה היד החשובה, ואת הכף עם הקטורת אתה לוקח ביד שמאל? הרי הכף של הקטורת היא הדבר החשוב, אותה היה צריך לקחת ביד ימין. עונה הגמרא, זו מרובה וזו מועטת, דהיינו, המחתה עם הגחלים היא מרובה, היא כבדה יותר, לכן בשבילה צריך יותר כוח, לכן לוקחים אותה ביד ימין, ואפילו בזמן ששניהם שווים. דהיינו, אפילו אם היה כהן עם ידיים גדולות, והוא חופן כמות של שלושת קבין, גם במציאות כזאת אנחנו הולכים אחרי רוב הכהנים הגדולים, שכמות הגחלים הייתה מרובה מכמות החופניים שלהם, ולכן נוטלים את הכף תמיד בצד שמאל. ועכשיו יש שתי אפשרויות איך לקרוא את המשפט הבא. אפשרות ראשונה, וכמה סדר רבי ישמעאל בן קמחית, דהיינו, סייעת על הדבר, שאפילו אם יש כמות גדולה יותר בכף של הקטורת, כמו שהיה אצל רבי ישמעאל בן קמחית, מדלגים ארבע מילים, שאמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, שהיה חופן ארבעת קמין במלוא חופניו, עוד רגע נקרא את ההמשך, וממילא זה הוכחה שאפילו בזמן שהמשקל של הכף והמחתה שווים, או אפילו שהכף עם הקטורת היא במשקל גבוה יותר, עדיין היו הולכים אחרי רוב הכהנים הגדולים ושמים את מחתת הגחלים ביד ימין. אפשרות שנייה לקרוא את זה, זה כשאלה, וכמעשה דרבי ישמעאל בן קמחית, מה תגיד במצב שהכף והמחתה לא שווים, אלא הכף עם הקטורת היא כמו רבי ישמעאל בן קמחית, שכפות גדליו היו מאוד גדולות, והוא היה מסוגל לקחת בכפות ידיו שיעור שהוא בן 5-9 ליטר, אז האם במציאות כזאת גם נאמר שלוקחים את הכף עם הקטורת ביד שמאל שיד החלשה? ועל זה עונה הגמרא, ולפי זה כן גורסים את ארבעת המילים הבאות, זו חמה וזו צוננת, דהיינו יש עוד טעם, והוא עניין הטמפרטורה, שהגחלים זה מחתה חמה, ולכן צריך יותר להיזהר, לכן אנחנו מעדיפים לקחת אותה ביד ימין. ממשיכה הגמרא, אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, שהיה חופן ארבעת קבין במלוא חופניו, ואומר, כל הנשים זרדו, וזרד אימא עלה לגג. מביאה הגמרא שתי אפשרויות להסביר את המשפט הזה. איקא דאמרי, יש אומרים, שהוא דיבר בארסן. דהיינו, בסוג של דייסה, שהגודל שלו נבע מתוך זה שאימא שלו אכלה כמו שצריך כשהייתה בהיריון, וכדרבא בר יונתן, דאמר רבא בר יונתן אמר רבי יחיאל, ארסן יפה לחולה. הוא מסביר רשי, סתם נשים כשהן מעוברות הן חולות, ולכן הן צריכות לאכול בצורה בריאה. אז הן אוכלות דייסה שהיא נקראת זריד וארסן, שזה מיני מאכל חיטין, כמו שהגמרא בברכות אומרת, שיש מאכל שנקרא חילקה, וזה חיטים ששוברים אותם באסיטה לטרי טרי, לשתי חתיכות, לפני שמכינים את הדייסה. יש משהו שנקרא תרגיס ששוברים את החיטה לתלת תלת, יש משהו שנקרא זריד ששוברים את החיטה ל4-4 חתיכות, ויש משהו שנקרא ארסן ששוברים את החיטה ל5-5 חתיכות שמכינים את הדייסה. ואז מה שאומר רבי ישמעאל בן קמחית, שכל הנשים המעוברות תקנו להם זריד וארסן כדי להברות אותם, שהן יהיו בריאות מהמאכל הזה, גם הם וגם העוברים שלהם, והדייסה של אמא שלו היא הייתה הדייסה הכי טובה. ופירוש שני, ואיקא דאמרי, ויש אומרים שמה שהוא התכוון זרד, הוא התכוון גנטיקה, בשכבת זרע, וכדרבי אבאו, דרבי אבאו רמי, היה מקשה שני פסוקים. כתיב, כתוב בספר שמואל, ותזרני חי למלחמה, וזה כתוב, ותזרני בלי האות א', וכתיב, וכתוב בספר תהילים, המעזרני חי למלחמה, וכאן זה עם האות א', אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, זריתני וזרזתני. הוא מסביר רשי, המילה ותזרעיני זה לשון זורה, דהיינו לברור את הדבר הטוב בשכבת הזרע מתוך הדבר הלא טוב. וזה שכתוב וזרזתני, זה אומר שגם בחלק הטוב של שכבת הזרע בררת את החלק היותר מובחר. אז לפי הגרסה השנייה בדברי רבי ישמעאל בן קמחית, הוא אמר שהוא נולד מהקטע הגנטי משכבת הזרע יותר מובחרת. המערשה, ראשי תיבות מורנו הרב רבי שמואל איידלס שחל באוסטריה, מסביר שרבי ישמעאל בן קמחית כנראה היה צריך לשמש מספר שנים, כמו שנראה עוד רגע, שאימא שלו ראתה מספר ילדים ששימשו בכהונה גדולה, והם בעצם היו ממלאי המקום שלו, לכן הוא מזהה אותו עם גמרה שאמרה שהיה כהן גדול בשם ישמעאל בן פאבי. ששימש מספר שנים, הוא מסביר המערשה למה קוראים לו פה על שם אמו, כי הוא אומר, את האבא הכירו וכנראה הבינו שאם כל הילדים היו כהנים גדולים זה לא היה בזכותו, אז כנראה זה בזכותה. אפשרות נוספת, הילדים שלה לא היו רק ממנו, אלא הייתה נשואה קודם לאנשים אחרים, אז אם כולם היו כהנים גדולים כנראה הזכות היא שלה. ולפי התשובה הזו צריך להעמיד שהייתה נשואה ואז היא התאלמנה, התחתנה עם בעלה שהוא לא היה כהן גדול, מותר לו לשאת אלמנה ואז נולדו שאר הילדים. מספרת הגמרא אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית שפעם אחת סיפר דברים עם ערבי אחד בשוק, ורש"י אומר מה זה פעם אחת? ביום הכיפורים זה היה. ונתזה צינורה מפיו על בגדיו, דהיינו חתיכת רוק יצא מהפה של הערבי על בגדיו של הכהן הגדול, ואז הוא לא יכל להמשיך את העבודה כי הוא תמם את רבנן, כי חכמים גזרו כחלק מההרחקה שלא התבוללו עם גויים ש... נוכרי הוא כמו זהב, וממילא גם רוקו הוא כמו רוק של זהב שמתאמה. ואז, ונכנס ישבב אחיו ושימש תחתיו, וראתה אימן, דהיינו קמחית, שני כהנים גדולים ביום אחד. ושוב אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית. פעם אחת יצא וסיפר עם אדון אחד בשוק, ועוד פעם אותו אדון היה גוי, ונדזה צינורה מפיו של אותו אדון על בגדיו. ואז, ונכנס יוסף אחיו ושימש תחתיו, ושוב, וראתה אימן, שני כהנים גדולים ביום אחד. וממשיכה הברייתא, תנו רבנן, שבעה בנים היו לקמחית, וכולם שימשו בכהונה גדולה. הוא מסביר התוספות ישנים במקום, שמדובר כגון שירה פסול באחד מהם, ולא היה אז את אותו אחד שהיה ממלא מקום פעם ראשונה במקום הכהן הגדול, ולכן נכנס ילד אחר, כי אי אפשר להסביר שהיא קברה אחד ולכן היא ראתה את השני במקומו, כי הרי זה לא כל כך שבח גדול. אז אמרו לחכמים, מה עשית שזכית לכך? אמרה להם, ימי לא ראו קורות ביתי כל עשרי. דהיינו, בשעה שהיא הייתה יכולה לחסות את השיער, לא שהיא כל היום חיסתה את השיער, אלא שגם בתוך הבית היא הייתה הולכת עם כיסוי ראש. ועדיין, אמרו לחכמים, הרבה עשו כן ולא הועילו. נשאלת השאלה, איך אנחנו הרי מפרישים את הכהן הגדול שבעה ימים לפני, כל כך נזהרים, והנה הוא יוצא ביום הכיפורים והולך מדבר עם הרבי אחד בשוק, ומה, הוא לא למד בפעם הראשונה ששוב אמרו שהוא עשה את הדבר הזה והוא הלך ודיבר ושוב פעם הוא נטמע? המעריץ חיות מצטט את המערשה שאומר, על פי הירושלמי, שזה בערב יום כיפורים היה, כי לא נראה שכהן גדול הלך ביום הכיפורים בשוק. אבל המעריץ חיות שואל על זה, נו אז מה, אם זה ערב יום הכיפורים, אז מה הבעיה? שיתבול ויוכל לשמש, למה אח שלא צריך ללכת תחתיו? ואומר המעריץ חיות, עיינתי בירושלמי ביומה, ושם נזכר שיצא לדבר עם המלך, ערב יום הכיפורים ונדזה הצינורה, אבל הפירוש זה לא ערב יום הכיפורים, אלא שהוא יצא לדבר עם המלך הערבי ביום הכיפורים. ונתחלף למרשה בין המילה ערב, שזה שם מדינה סמוכה לארץ ישראל, והתקופה המדוברת זה תקופת החשמונאים, ומלך ערב הגיע להתייעץ איתו ביום הכיפורים, ולכן הוא היה צריך לצאת אליו. ולכן הקושיה שהמרשה אמר, איך הוא הלך ביום הכיפורים, לכן הוא אמר שזה בערב יום הכיפורים, זה לא קש ימידה, זה לא קשה למה, כי זה התייעצות מדינית, כבודו של המלך שונה ולכן הוא עשה את זה. חוזרת הגמרא עכשיו לענייני החפינה. תנו רבנן, שנו בברייתא על הפסוק והרים ממנו בקומצו, דהיינו בקומץ שלו בדווקא, שלא יעשה מידה לקומץ. שיקח את זה דווקא בידיים שלו ולא בכלי, זה מידה אפילו אם היא לוקחת את אותה כמות של הידיים שלו. שואלת הגמרא היא בעיה לה, הוא נשאלה להם שאלה, מה שלמדנו היה לגבי הקומץ, מהו שיעשה מידה לחפינה? האם כן מותר לעשות כלי מדידה לחפינת הקטורת בשתי ידיו? כמעט צדדי הספק. האם התמוד הכתיב שם דווקא לגבי הקמיצה כתוב בקומצו, אבל החדלו כתיב בחופניו, אז אין את הדגש הזה. אלא מה כתוב בפסוק? מלוא חופניו, קטורת שמים דקה. אז אם ככה, לא, הקפידו, והוא כן יכול לעשות כלי של מידה. או דילמה, או אולי נאמר, יאליף, למדו בגזרה שווה, מהמילה מלוא קומצו, מלוא חופניו. ובאופן כזה, כן לומדים חפינה מקומצו, וזה כן מעכב ואסור לעשות כלי אלא דווקא בידיים. אומרת הגמרא, תשמה בו שמה הוכחה. וכך הייתה מידתה, המשפט הזה במשנה, מה אליו, האם אין הכוונה שלו, שאם רצה לעשות מידה, עושה. המילה אחרת נמחקה אצל הבח, והנה הוכחה מהמשנה, שכן אפשר לעשות מידה בחפינה. אומרת הגמרא, לא. כי צריך לומר את המשנה ככה, הכי כמה. וכך היה חוזר וחופנה לפנים. דהיינו, כאשר הוא היה נכנס לקודש הקודשים, הוא היה מערה אותה לתוך חופניו, מן הקף ששם הקטורת הייתה נמצאת, ואז היה נותן את זה על הגחלים שבמחתה. שואלת הגמרא, אז אם ככה השמה תמינה חופן וחוזר וחופן? לפי מה שהסברנו עכשיו, אפשר להכריע מחלוקת המוראים בדף ממתת, כפי מי שאומר שצריך לחפון חזרה, ומי מלוא חופניו לשים על הגחלים, ולא כמו מי שאומר שמהקף עצמה שופכים על הגחלים. והרי לא ייתכן שאמורה חלק על המשנה אם זה הדרך היחידה להסביר אותה. עונה על כך הגמרא, דילמה שאם רצה לעשות מידה עושה, דהיינו, בגלל שאפשר להסביר את המשנה לשני הכיוונים, או שחופן וחוזר וחופן, או שכן עושים מידה, אז אם ככה, לא ה ולא ה, תפשוט מינה. לא ניתן לפשוט במחלוקת בדף ממתת, לא להסבר הזה ולא להסבר הזה, כי אף אחד מהם הוא לא מוחלט. אינמי, או גם תשובה אחרת, שלא יחסר ושלא יותיר. דהיינו שמה שאמרה המשנה, כך הייתה מידתה, מלוא חופניו, אבל באופן מצומצם. מדויק כמידת חפינת ידיו, לא פחות ולא יותר. ממשיכה הגמרא תנו רבנן. כתוב בפסוק, וקמץ משם מלוא קומצו, שואלת הברייתא, יכול מבורץ? האם הוא יכול לקפוץ באופן כזה שהסולת תבצבץ מכל צד ותצא מהאצבעות? באופן הזה? עונה הברייתא, זה מה שכתוב בתורה, תלמוד לומר בקומצו. רק הקמה שנכנס לקומץ לאצבעות ולא מה שמבצבץ מעבר. שואלת הברייתא, אי בקומצו יכול אפילו בראשי אצבעותיו? דהיינו רק מה שנכנס בתוך האצבעות ולא לקחת גם לתוך כף היד? עונה הברייתא, תלמוד לומר מלא קומצו. ובסוגריים אומרת הגמרא, כדקמצי אינשי. כמו שאנשים קומצים בצורה רגילה. סגור סוגריים, ממשיכה הברייתא, הכיצד? חופה שלוש אצבעותיו על פיסת ידו וקומץ. הפכנו דף וממשיכה הברייתא, ובמחוות ובמרחשת שיש כמה מיני תיגון למנחה. יש מנחות שהן אפויות תחילה, ואז הוא חוזר ופוטט אותם, ואז הקמיצה שלהם היא קשה, שהן לא יהיו מבורצות בולטות יותר מאשר אם הוא קומץ מנחת סולת, שמנחת סולת הברוצים, דהיינו העודף מהאצבעות, נופל מאליהן. לעומת זאת, במחוות, במרחשת, צריך להיות מוחק בגודלו את הברוצים, את הבליטות של המנחה, גם שלמעלה, ובאצבעו קטנה את הברוצים של מטה. הוא מסיים את הברייתא, וזוהי העבודה הקשה שבמקדש. שואלת הגמרא, זוהי ותו לא? כאילו זאת העבודה הקשה במקדש ואין עוד? והאיקה, והרי יש עוד שתי מקומות ששנינו על מלאכות מסוימות שהן קשות שבמקדש, למשל מליקה, שגם עליה שנינו שזוהי עבודה קשה שבמקדש, שאת קורבנות העוף לא היו שוחטים עם סכין, אלא עם הציפורן של האגודל, שתי שיטות בדבר, או ששתי הידיים אוחזות. או שהכל מתבצע עם יד אחת, ומלאכה נוספת שעליה נאמר, והאיקה חפינה, והרי יש את החפינה שבקודש הקודשים, וגם עליה בדף ממתת אנחנו נראה שאמרו שזה עבודה קשה. אז איך אמרה הברייתא שהקמיצה היא העבודה הקשה שבמקדש? עונה הגמרא, אלא אל תגיד זוהי העבודה היחידה, אלא זוהי מעבודות קשות שבמקדש ויש עוד. ממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן, בא ישאל רבי יהושע בן עוזה, בין הביניים של מלוא קומצו מהו? דהיינו, אותו מנחה שנכנס בין האצבעות כשהוא קומץ, מה אני אומר? האם זה חלק מהקומץ או שזה נחשב שיריים של המנחה? וענה על כך, אמר רב פאפה, דגווי, החלק הפנימי, דהיינו, בין האצבעות לפנים, לא תיבא אלך, על זה לא קשה לך, דוודאי זה נחשב קומצו. דברי, החלק החיצוני שבין האצבעות והחוצה, גם זה לא תיבא אלך, גם על זה לא קשה לך, דוודאי נחשב שיריימו, כי תיבא אלך, מה שקשה, דביני ביני. אותו חלק של המנחה שנמצא בין בשר האצבעות עצמם. בזה מי, מה הדין? אמר רבי יוחנן, הדר פשטה. חזר וענה על כך רבי יהושע בן עוזה, שבין הביניים ספק נינו, זה נחשב ספק. שואל תוספות, לא הבנתי, הרי זה בדיוק הייתה השאלה שלך. אז מה התשובה בזה שאתה אומר שזה היה ספק? אומר תוספות, ושמה יש לומר, שבהתחלה הסתפקנו. האם זה קומץ או האם זה שיריים? ועכשיו בתשובת הגמרא אנחנו מכריעים שזה ספק, זאת אומרת שההכרעה פה שאין אדם יכול לעולם לעמוד ולהכריע האם זה קומץ או האם זה שיריים, וצריך להתייחס אליו תמיד כספק. ממשיכה הגמרא ושואלת, היכי אביד? אז איך הוא יעשה בפועל עם מה שיש לו בין האצבעות? עונה הגמרא, אמר רבי חנינה, הוא מקטיר קודם כל את הקומץ לחודי לבדו תחילה, והדר, ואז הוא חוזר ומקטיר את בין הביניים, את מה שהיה לו בין האצבעות, והוא מוכיח את דבריו. די אמרת, כי אם תאמר שבין הביניים ברישה, שקודם הוא מקטיר את אותה מנחה שהייתה לו בין האצבעות בהתחלה, הוא אפשר לעשות את זה. למה? דילמה, כי אולי אנחנו נכריע שיריים נינו, שזה בעצם שיריים, ואז ואבו להו שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה. נוצר מצב שקודם אתה לוקח את השיריים, דהיינו מה שנשאר אחרי הקומץ, אתה מפזר חלק מהם, ואז אתה הולך ומקטיר את מה שקמצת, מה שנקרא שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה. ועל זה ואמר מר ששיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה אין מקטירים עליה את הקומץ, אלא הקומץ הוא פסול. לכן מוכיח רבי חנינה שמקטיר את הקומץ בהתחלה ורק אחר כך את בין הביניים. שואלת לזה הגמרא, אי אחי, אבל אם כך, השתנמי, גם עכשיו בפתרון שאתה אומר, יקרי כאן, הרי אנחנו עומדים פה בפסוק, כל שממנו לאישים, דהיינו כל קורבן שהקרבנו אותו לאישים, עולה לשם, הרי הוא באיסור של בל תקטירו, שהרי מאחר שנתת לאש את כל מה שהיה צריך לתת, לפי צד הספק שאמרנו שמה שבין הביניים בין האצמאות זה שיריים, אז הרי יוצא שהשיריים שעכשיו יש לך ביד הם כבר באיסור של בל תקטירו, כי כתוב בתורה לא תקטירו ממנו אישה להשם, דהיינו לא תקטירו דבר שכבר נתת את כל מה שצריך לתת ממנו לאש. אז הפתרון שלך רבי חנינה, שקודם נקטיר את הקומץ, אבל אם זה היה כל הקומץ, איך אחר כך אתה יכול להקטיר את בין הביניים? עונה על כך הגמרא, אמר רבי יהודה ברי דרבי שמעון בן פזי, דמקטיר לי שהוא יקטיר את אותו בין הביניים לא כקומץ של מנחה, אלא לשום עצים, כרבי אליעזר, דתניא, שכך אמרנו בברייתא. רבי אליעזר אומר, לגבי אברי חטאת שהיה צריך לאכול אותם, אבל הם התערבבו עם אברי עולה שאותם לא אוכלים, אז כתוב בפסוק, קורבן ראשית תקריבו אותם לאדוני, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. דהיינו, האיסור דווקא לריח ניחוח אי אין אתה מעלה, אבל אתה כן מותר לך שאתה מעלה לשום עצים. אז הפתרון של רבי אליעזר, שהוא אומר, תיתן את הכל על המזבח, ואני רואה את בשר החטאת למעלה, כאילו זה עבור עצים. שואלת הגמרא, אז הניחה נוח לי מה שהסברת לרבי אליעזר לפי שיטתו שמותר להעלות את הדבר הזה לשום עצים, אלא לרבנן מה איקה למימר, אבל לפי חכמים שחלקים של קורבן שדינם להיאכל אסור להעלות אותם לשם עצים, איך תתרץ? את שאלת הגמרא על דברי רבי חנינה שכל שממנו לאישים הרי הוא בכלל בל תקטירו. עונה הגמרא אמר רב מרי דקמצי שמיני. דהיינו, הכהנים שעושים את הקמיצה הם צריכים להיות כהנים שמנים, ואז בשר אצבעותיהם בולט והוא דוחק את האצבעות זה לתוך זה, וממילא לא נוצרת לנו בכלל מציאות של מנחה שנמצאת בין הביניים, בין האצבעות. אומרת הגמרא, השתא דעתית לאחי, עכשיו שהגעת לתשובה כזאת שמדובר על כהנים שמנים, אז גם רפי רבי אליעזר נמי לכתחילה דקמצי שמיני. גם רבי אליעזר יעדיף שלכתחילה כהן שמן יקמוץ ולא תהיה לי בכלל את בעיית הביניים. למה? שלא התיר רבי אליעזר להעלות שיריים לשם עצים, אלא רק מפני תערובת של אברי עולה, שהם לא יצאו לבית השריפה. אבל אם מראש אפשר להימנע בבעיה הזאת, אז ודאי גם רבי אליעזר יעדיף שהכהנים יהיו שמנים. עכשיו מביאה הגמרא סימן בראשי תיבות לשאלות בשתי הדפים הקרובים של רב פאפה. שאלה ראשונה, ביי רב פאפה, שאל רב פאפה, בין הביניים של מלוך חופניו מהו? מה הדין בקטורת שנמצאת בין האצבעות כאשר הוא חופן אותה? מי כמי בא אלה, שואלת הגמרא, מה בדיוק השאלה? הרי אי גמר, אם הוא לומד גזרה שווה, מלו מלו, את מה שכתוב מלו קומצו ומלו חופניו, מהתם, משם, זה אומר שנלמד את החפינה מקמיצה, אז אם ככה, היינו הך. אז הוא בעצם ממחזר את השאלה מהעמוד הקודם, האם לומדים? חפינה מקמיצה בגזרה שווה. לכן מסבירה הגמרא שרב פאפה הכי בא אלי, ככה הוא הקשה. מלוך אופניו והביא בעינן, האם צריך שהבאת הקטורת תהיה מלוך אופניו, ובסופו של דבר גם מה שנמצא בין הביניים בין האצמאות זה בכלל מלוך אופניו והביא, והאיקה, והרי ישנו את הקיום של זה, או דילמה, או שמה שקובע לנו זה מה שכתוב ולקח והביא בעינן, זה מה שצריך, והליקה, והרי אין פה לקיחה, כי לקיחה זה דווקא מידת, ומה שנמצא בין האצבעות על זה הוא לא התכוון, עונה על זה הגמרא, תקו, דהיינו, תשביע את הרץ קושיות ובעיות, אין לנו לדבר הזה תשובה. עוברת הגמרא לשאלה השנייה, אמר רב פאפה, פשיטה לי, ברור לי, מלא קומצו, מה זה כדקמצה אינשי? דהיינו, שהצד של האצבעות צריך להיות כלפי מטה, באופן הזה. אלא, ביי רב פאפה, שואל רב פאפה, מה קורה כשהוא קמץ בראשי אצבעותיו מהו, או כשמלמטה למעלה מהו, או כשמן הצדדים מהו? האם גם כשהוא קומץ בראשי אצבעותיו זה יחשב קמיצה? או כשהוא מכניס את ידו וקומץ מלמטה למעלה? או כשבמקום לדחוק את האצבעות הוא דוחק את גב כף היד שלו והסולת נכנסת מהצדדים, האם זה נחשב קמיצה? נשארת הגמרא בתיקו. ממשיכה הגמרא לשאלתו השלישית, אמר רב פאפה, פשיטה לי, ברור לי שכשאמרנו מלוך חופניו זה כדחפני אינשי, דהיינו מילוי שתי כפות ידיו בבת אחת. ביי רב פאפה, שואל רב פאפה, מה קורה כשהוא חפן בראשי אצבעותיו מהו? האם זה נקרא חפינה? או שהוא חפן מלמטה למעלה מהו? או מן הצד מהו? או שהוא חפן בזו ובזו וקרבן זו אצל זו מהו? דהיינו, כאשר הוא ביצע את החפינה בראשי אצבעותיו, או כשהוא ביצע את החפינה כמו כף של טרקטור מלמטה למעלה, או כשהוא שיקע את גב כף ידיו ואז נכנס הקטורת מהצד, האם זה נחשב חפינה? או כאשר הוא חפן כל יד בפני עצמה וקרבן זו אצל זו, האם זה נחשב חפינה? וגם בשאלה הזאת נשארת הגמרא בתיקו, תשביע את הרץ קושיות ובעיות. עד לכאן דף ממזיין.